למד ה, אנחנו גמרנו למד ג, התחלנו למד א. כן. מה שאנחנו ראינו כאן, מחלוקת חכמים, חכמים אומרים שרק או לוקה או משלם, רמר אומר לוקה ומשלם. אז הגמרא הביאה, כן, הגמרא הביאה כאן כמה קושיות מ... על רבי יוחנן ועל ריש לקיש, כן, והגענו בדף שלנו מן חכמים בברייתא, שיטת רבי שמעוני ושיטת רבי שמעון. אז נראה עוד פעם את תחילת העמוד. דאמר שחיטה שאינה ראויה, שחיטה שלא מתירה את הבשר באכילה, שהתוצאה שזה לא שחיטה כשרה בגלל סיבות כמו שנראה, לא שמה שחיטה. והתורה חייבה 4 ו-5, שהתורה אמרה אם גנב גונב חייב כפל, אבל אם הוא שחט אז הוא חייב 4 ו-5 רק על דבר שנקרא שחיטה. שחיטה זה לא רק פעולה טכנית, זה פעולה אשר מאפשרת אכילה. כך סובר רבי שמעון. ולכן פטרו חכמים מ4 ו-5. זאת אומרת, למחות שהוא עבד עבודה זרה, ובעצם הוא התחייב על ידי מיטה, אז גם לשיטת רבי מאיר שגם משלם, כאן לא שייך להגיד שישלם בגלל שאין כאן שחיטה, לא משלם 4 ו-5. את אינך שואלת הגמרא לעבודת כוכבים, אותו דבר שאתה שוחט שור הנשכל, הרי הם שניהם אסורים בענאה. אז לכן שחיטתם היא שחיטה שלא ראויה, כי אחרי ששחטת לא רק שאסור לך לאכול את זה, אסור לך למכור לגוי, אסור לך להכיל את הבהמות, אלא שחיטת שבת, הלא שחיטה ראויה היא. דתנן, למדנו משנה במסכת חולין, השוחט בשבת ביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה, השחיטה מותרת באכילה. אז השאלה מתי, אבל בשלב מסוים מותר באכילה, אז למה באמת פטרו רבנן מחיוב 4 ו-5?
זה לא כמו בישוב בשבת
מיד הגמרא אומרת כאן, אומרת, עונה הגמרא ואומרת, התנא בברייתא סבר לה כרבי יוחנן הסנדלר, שהוא טוען ששחיטת שבת לא ראויה באכילה. מי שזוכר 3 דעות, מן הקל אל הכבד, אתמול חזרנו על זה. מה הדעה? הדעה הראשונה של רב מאיר הכי מקילה. הוא אומר, בשוגג, כולם מותר לאכול מיד. במזיד, הוא אסור לו לאכול, ואחרים, כן? במזיד אסור לו לאכול לעולם, אבל אחרים יכולים לאכול אפילו באותה שבת. זה רבי מאיר, נראה בפנים. כדתניא, המבשל בשבת, בשוגג, יאכל, הוא יכול אפילו לאכול באותה שבת. בשל מזיד, לא יאכל, הוא לעולם, ואחרים יכולים לאכול אפילו באותה שבת. רבי יהודה הוא שלב ביניים, הוא מחמיר יותר, בשוגג יאכל למוצאי שבת. הוא לא כמו רבי מאיר שאוכל בשבת עצמה. למה קונסים שוגג את ומזיד? אבל אחרים יכולים לאכול באותה שבת. ובמזיד, אז זה שבישל לא יאכל עולמית. בעניין זה הוא סובר כמו רבי מאיר, שלא יהיה נמה אווירה, אבל אחרים יכולים לאכול מוצאי שבת. בניגוד לרבי יהודה שאומר בניגוד לרבי מאיר שאומר שהוא מותר באותה שבת. והדעה המחמירה ביותר שאנחנו רוצים להעמיד את הברייתא כדעתה, רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים, ולא לא, הוא עצמו אסור לו אפילו בשוגג לאכול עולמית. למה? כנסו שוגג אותו מזיד, אבל במוצאי שבת אחרים יכולים לאכול, בשבת לא. אז הוא המחמיר בכל, ואם בישל במזיד, לא יאכל עולמית, לא לו ולאחרים. אם כן, נתן אבא ברייתא שפטר בתובח ומוכר בשבת מתשלומי 4 ו-5, למה? כי הוא סובר כרבי יוחנן הסנדלר, שכל מאכל שנעשה באיסור בשבת, במזיד, אסור באכילה לעולם.
אני רוצה להגיד שיש
הרי זה שחיטה שלא ראויה ואינה נחשבת שחיטה, כי התורה אומרת על אם הוא שחט או מחר, אבל אין כאן שחיטה כי זה לא ראוי. למה רבי יוחנן הסנדלר אוסר מעשה שבת באכילה לגמרי? מה הטעם? איפה הוא לקח את זה? מה הייתה בדרך רבי יוחנן הסנדלר? אומרת הגמרא, מה הוא אומר? שמעשה שבת במזיד אסור באכילה לעולם אפילו לאחרים? עונה הגמרא, כדדריש רבחיה הפיתחה דבי נסיעה. רבחיה הרי הוא היה מרכז הברייתות, הברייתות שלו הן הכי מוסמכות, והוא היה תמידו של רבי יהודה הנשיא. אז הוא היה דורש בפתח הנשיא, כתוב בתורה, ושמרתם, זה בדיוק פרשת השבוע, כל זה למדנו עוד אתמול, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. התורה מקישה את השבת לקודש. מה קודש אסור באכילה? אמרנו אתמול שזה הכוונה ל... לא, לא דווקא קורבן, אפילו הקדש בדק הבית אסור באכילה, אף מעשה שבת אסורים באכילה. אז הוא אומר, אם כך, מה קודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה? אז הוא אומר, לא, תלמוד לומר, כתוב לכם, קודש היא לכם, שלכם יהיה, למרות שזה קודש, אבל זה יהיה לכם. היינו שאסור באכילה, אבל מותר בהנאה, יכול אפילו בשוגג, יאסר באכילה, תלמוד לומר, מחלליה מות יומת, וחיוב מיטה יש רק במזיד. אז אם כן, גם תחילת הפסוק שאנחנו לומדים אותו, קודש יהיה לכם, לגבי איסור מעשה שבת, רק במזיד אמרתי לך שהוא אסור ולא בשוגג. אם כן, זה המקור של רבי יוחנן סנדלר, שאוסר מעשה שבת באכילה. אז אם זה בשוגג, אחרים יכולים לאכול מוצאי שבת, אם זה במזיד, נאסר לעולם. הוא אומר, קודש יהיה לכם, מה הקודש אסור באכילה? מה ששבת זה כמו קודש, שכמו שקודש אסור ליהנות, אסור לאכול את זה, אף זה אולי גם כמו שקודש אסור בהנאה, גם זה לא, זה כתוב לכם בסדר.
דין שחיטה כדין בישול אותו דבר,
כן, לכאורה זה אותו דבר. עכשיו יש שאלת מחלוקת, מה סובר רבי יוחנן הסנדלר שאסור במזיד אסור עולמית, האם הוא סובר שזה דאורייתא מעשה שבת או דרבנן? אומרת הגמרא, פליגי בה רב אחר ורבינה, חד אמר מעשה שבת, אם הוא עשה את זה במזיד אסור באכילה לפי רבי יוחנן הסנדלר מדאורייתא, וחד אמר המורה שני אומר מדרבנן, מן דאמר שהאיסור דאורייתא כדאמרן, מה שלמדנו בפסוק שדרש רב חייא פיתחא דבי נסיעה, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם כמו קודש. השאלה, מי שאומר דרבנן, מה הוא אומר? מאן דאמר דרבנן, הוא אומר, דווקא מהפסוק הזה יש ללמוד שאין מעשה שבת אסור. דאמר קרא, קודש היא, השבת עצמה קודש, ואין מעשה הקודש. רק למה זה אסור? זה מדרבנן. אומרת הגמרא, אז עכשיו, איך הברייתא תתבאר למי שסובר שלפי רבי יוחנן הסנדלר זה רק דרבנן. הרי אם זה רק דרבנן, אז מדאורייתא יש כאן שחיטה שמתרת. זה רק מדרבנן אסור. אז בעצם הוא היה צריך לשלם 4 ו-5. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר שרבי יוחנן בן הסנדלר אסר מעשה שבת רק מדרבנן, מה הייתה מעשה דרבנן בברייתא לאל שדפטרי? שפטרו את מי שתובע בשבת משלם 4 ו-5, הרי זה שחיטה ראויה מן הדאורייתא, כן? נכון? כיוון שמדנו שהברייתא מדבר תובע על ידי אחר, ואין כאן קם לבדי רבמיני, אז מה נשאר? החבר שלו שהוא שלח אותו הוא טווח, והוא הגנב צריך לשלם 4 ו-5. רק מה רצית לפתור אותו? מדין... מעשה שבת, אבל גם רבי יוחנן, לפי הדעה הזאת, רבי יוחנן הסנדלר סובר רק דרבנן. זה כן תובח, כי אם אתה אומר שזה אסור, אז זה לא נקרא תובח המתיר באכילה, אבל למאן דאמר שזה רק מדרבנן, אז מדאורייתא הוא כן צריך שלם 4 ו-5, עונה הגמרא, באמת החכמים מחייבים את התובח בשבת, השלומי 4 ו-5. למה? כי זה שחיטה ראויה. וכי כפטרי רבנן, מה שנאמר שחכמים פותרים, היינו השערה. כלומר, אם הוא שחט בשבת, חכמים יודעים שלם ארבע וחמישה, למה? מי שחט? השליח שלו. והוא עצמו, זה נקרא שחיטה ראויה, למאן דאמר שזה דרבנן, אז הוא משלם ארבע וחמישה. ומה שאמר, מה?
אז משלם פה מזה, השליח הוא עצמו?
לא, כי אם הוא עצמו יש גם למדרה במיני. הרי זה הדיון שהיה אתמול. אם הוא בעצמו ישחוט, אז הוא פטור בדין קם למנרה במיני. אז העמדנו שהשליח שחט. אבל הוא גנב, אז אנחנו אמרנו שהוא משלם ארבעה וחמישה. אבל כיוון זה שחיטה שאינה ראויה, אז באמת הגמרא מגיעה למסקנה לגבי זה, הוא כן משלם. ומה שאמרנו שהוא פטור על המקרה השני והשלישי, היינו שעבודה זרה ושור הנשכל. השערה, שבאמת זה שחיטה שאינה ראויה, שמדאורייתא אסורים לא רק באכילה, גם בהנאה. אז אומרת הגמרא, הגמרא באה לבאר את הברייתא. באיזה מקרה שטובח לעבודת כוכבים, חייב בארבעה וחמישה לפי רבי מאיר. למה? כי רבי מאיר אומר, גם משלם, גם חייב מיטה וגם משלם ארבעה וחמישה. טובח לעבודת כוכבים, למה הוא סובר שחייב בארבעה וחמישה? כיוון, הרי יש כלל, כדי שהשחיטה בבהמה תהיה כשרה, צריך להיות רוב שני סימנים. אם בעוף מספיק אחד, אבל בבהמה צריך רוב שניים. אם שחטת רק אחד, אתה התרפת אותה. עכשיו, כשאתה מתחיל לשחוט, עכשיו בעבודה זרה, החיוב של עבודה זרה מרגע שעשית חיתוך קל בסימן הראשון כבר עברת. ואנחנו אמרנו שמתי קם לבדרה במיני כשזה נעשה בבת אחת. שואלת הגמרא, טובח לעבודת כוכבים, אתה אומר שהוא חייב בארבע וחמישה, כן? למה? כן? אז זאת אומרת, בשלב הזה כבר התחייב על עניין של עבודה זרה. כיוון דשחת בי פורטה התחיל בשחיטה של הסימן הראשון, ייצר לי, כבר נסר בענה, כי זה נקרא טוב, זובח לעבודה זרה. נגיד שהוא יפסיק עכשיו, זה כבר הבימה נסרה. יוצא דעידך כי כתבך, שהוא שוחט את הסימן השני שמחייב אותו ארבע וחמישה, לב דמרי כתבך. הוא לא שוחט בהמה של הנגנב, כי זה נאסר כבר קודם בהנאה. אז כבר לבעלים אין זכות ממונית. כלומר, הרגע שקובע לנושא של שחיטה, לארבעה וחמישה, זה שחיטה על מנת ששני, רוב שני סימנים. אז כיוון שבשחיטה הראשונה של הסימן, בתחילת השחיטה של הסימן הראשון כבר נאסר, אז הבעלים נפקע הממון. אז עכשיו על מה הוא מתחייב ארבע וחמישה? אין כאן ממון.
זה לא שווה שום דבר.
לא שווה, כלום. הגמרא אמר רבה, במקרה שהוא אומר, אפשר אדם לעשות תנאי, אני זובח לעבודה זרה, אבל רק אחרי ששחוט רוב סימנים, אני לא הולך לפי הסטנדרט, אני רוצה לעשות עבודה מושלמת. רק אחרי שאני, שני הסימנים, אז מה קורה? הוא שוחט וחייב מיטה. באותו זמן גם הוא טובח דבר הנגנב שחייב ארבע וחמישה, זה בא בבת אחת. אז לפי רבי מאיר חייב גם על מיטת בית דין וגם, אם יש התראה כמובן, וגם על הממון. מה? לא, זה לא לשחק עם הקדוש ברוך הוא. הרי למה אנחנו אומרים שבזובח, הוא חייב אפילו על תחילת הסימן. כי מבחינת עבודה זרה, זה לא בא לשחוט כדי להתיר. הוא בא לתת, כמו שאומרים, קורבן לדבר הזה. אז בעצם, התחיל את הסימן, זה כבר קורבן. אבל אם הוא אומר, אני מתכוון שהקורבן הזה יהיה קורבן רק אחרי גמר שני הסימנים, אז התנאי מועיל. כלומר, הוא כאילו מתנה שאני, מתי אני אעבוד עבודה זרה אחרי שאני, מתי אני אעשה את הפעולה הזאת שהיא מחייבת אותי אחרי שאני שחוט. כלומר, זה לא הגדרה של שחיטה. בדרך כלל הוא מתחיל כבר זריחה, אבל אם הוא מתכוון, זה לא תנאי על דיני עבודה זרה, אלא זה כאילו, הוא רוצה שיחול. אולי אנחנו נראה עוד מטרה שהיא אולי יעביר את...
הוא מגדיר את עבודה זרה, יש הגדרה, מה זה עבודה זרה?
כן, יש... אם... לא, הוא מגדיר, הוא בא ומגדיר מה קורה שאדם זובח? זובח אפילו קצת. אבל ברגע שהוא מצהיר שאני, אני לא עובד עבודה זרה. מה יהיה אם אחד שוחט לפני עבודה זרה ולא מתכוון לעבודה זרה? הוא אומר, אני לא רוצה לעבודה זרה. הוא לא חייב. אז הוא אומר, אני שוחט מתי אני רוצה לעבודה זרה אחרי שאני שוחט את שני הסימנים. את רוב הסימנים. אז אם כן, עונה הגמרא ואומרת, כאן מדובר, אמר רבה, באומר בגמר זביחה הוא עובדה. אז יוצא שבשחיטת הסימן הראשון לא נעשתה כאן העבירה, כן? ולא נסרה עד גמר השחיטה, ואז גם חל חיוב של 4 ו-5. כי מה אמרנו קודם? אם רגע האיסור בגלל העבודה זרה היה בסימן הראשון, זה כבר לא ממון של הבעלים, שהוא תובח שני סימנים, כבר הוא לא חייב 4 ו-5, כי זה כבר לא שייך לבעלים.
אבל הוא חייב 4 ו-5 רק בשחיטה ראויה. זה לא שחיטה ראויה. זה רק קצת, זה לא מתיר את הבהמה לשחיטה.
בסדר, אז לכן הוא אומר שגם העבודה זרה הוא דחה עד שהוא שחט את שני הסימנים.
אבל זה גם לא עבודה זרה, זה גם לא שחיטה ראויה, אז הוא לא משלם.
מה?
איך הוא יכול לשלם תשלומי 4 ו-5 אם זה לא שחיטה ראויה?
לא, אבל הרי רבי מאיר אומר שחייב 4 ו-5. הרי שיטת רבי מאיר שכן חייב, שהוא אומר אפילו, זה שיטת רבי שמעון ראינו שחיטה שאינה ראויה. זו שיטה מיוחדת, רק שזה פתחנו את הסוגיה, זו שיטת רבי שמעון. אבל רבי מאיר לא סובר את זה. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, בסדר, טיפלנו בנושא של שור לעבודה זרה. מה קורה עם שור הנשכל? למה לפי רבי מאיר שור הנשכל חייב 4 ו-5, הרי לאו דידי הוא כתבך? למה? כי ברגע שהוא התחייב בבית דין סקילה, אין לבעלים כבר בזה ממון. הרי הוא עשו, אומרת הגמרא, ממילא, כשהוא שוחט אותו, מה הוא שוחט? דבר שאין לו בעלים. אז אין כאן 4 ו-5. עונה הגמרא ואומרת, אחא במעסקינן, כגון שמסרו לשומר, כלומר, הבעלים היה להם שור. הם נוסעים לטיול, אומרים לשומר, תשמור לי את השור. מתי השור הרג בן אדם שהתחייב על זה? בבית השומר. זאת אומרת, כשהבעלים מסרו לשומר, הם מסרו לו שור רגיל. שור תם, או לא חשוב אפילו שור מועד, אבל הוא לא הרג בן אדם, הוא לא התחייב במיטה. עכשיו, קודם שהזיק, והזיק בבית השומר, ונגמר דינו למיטה איפה בבית השומר, הוא גנבו גנב מבית השומר, וטבח את זה, ורב מאיר שמחייב 4 ו-5 סבר לה כרבי יעקב וסבר לה כרבי שמעון. מצרפים כאן שני דינים, גם כמו רבי יעקב וגם כמו רבי שמעון. סבר לה כרבי יעקב שאמר, אף מי שנגמר דינו, החזירו שומר לבעליו, הרי הוא מוחזר. מה יהיה? השומר קיבל שור. עכשיו, בביתו של השומר, הוא נגח והרג בן אדם. אז הוא חייב מיטה, דנו אותו למיטה. מה עשה השומר? הרי יבוא בעל הבית, תתבע ממנו, איפה השור שלי? לפני שהוציא אותו להורג, הוא החזיר לו, מה הרי שלך לפניך? אז בעצם הוא החזיר לו את השור. אומר לו, מה אתה מחזיר לי? אתה מחזיר לי שור שעומד לטבוח, כן? אז הוא אומר, סבא לקרא ביקורד, אף משן מגמר דינו, שומר עם החזיר, זה כן מוחזר. הוא נפטר מלשלם את דמיו לבעליו. למרות שהוא אסור בענה ולא שווה כלום, יכול השומר לומר לבעלים, שור הבאת לי, שור החזרתי לך.
שור תם, אני אתן לך שור תם, אתה מסיר אותו שור מועד. לא אותו שור.
אז אני אשלם לך כמה שצריך שומר, לא יודע. בכל אופן, הוא לא חי... אתה נתת לי שור, קח שור. כן? שור, הוא שור כזה או אחר, בסדר. אבל אתה נתת לי שור, הוא שור. יותר מזה, בעצם, זה כבר לא שור, הוא עומד למות. אבל הוא... הוא סובר כמו רבי יעקב, שזה נקרא החזרת ממון. מצד שני, גם הוא סובר לו כרבי שמעון, ואמר דבר הגורם לממון כממון דמי. כלומר, הרשור הזה שאסור בהנאה, הרי הוא נפטר השומר בהשבתו לבעלים. אז הוא נחשב כממון, ולכן כיוון שהוא נחשב בממון, אם הוא תובח אותו, אז זה כן ממון, למרות שהוא עומד למות, רואים שהשומר יכול להחזיר. אז הוא סובר כמו רבי שמעון, שדבר הגורם לממון, היינו, יש לו מטבע מסוימת. אומנם אסור בהנאה, אבל אם השומר מחזיר את זה, זה נחשב השווה. דבר כממון דמי, אז לכן התובח יהיה חייב בארבעה וחמישה. ככה גמרא מעמידה. לכן נחשב הגנב כגונב ממון, כיוון שטווחו חייב לשלם ארבעה וחמישה, למרות שלפי האמת השור אסור בהנאה. הגמרא עכשיו רוצה להביא ביאור נוסף בברייתא שהבאנו בעמוד הקודם, בלמד ג' עמוד ב', בקשר שרבי מחייב את התובח בשבת ארבעה וחמישה, למרות שהוא מחייב מיטה. למעלה הגמרא תרצה איך רבי מאיר סובר שבמיטת בית דין הוא משלם ארבע וחמישה, הרי יש קם לבדרה במיני בתובח על ידי אחר, נכון? כך תירצנו, שמי הוא לא מתחייב מיטה, ורק חיפשנו איך הוא חייב ארבע וחמישה. כן, אז סברנו כי רבי שמעון, הגמרא אומרת, כן, אז אמרנו לגבי שור הנסקל, מצאנו ציור לפי רבי מאיר שהוא חייב ארבעה וחמישה. אז הגמרא עכשיו מנסה לתרץ איך יכול להיות, עד עכשיו תרצנו שהוא העביר את זה, את השחיטה עשה השליח שלו, והוא לכן אין כאן כאן בין רבי מיני, והוא מתחייב לארבעה וחמישה. רבא בא לתרץ תירוץ אחר. רבא אומר, לעולם באמת מדובר בתובח על ידי עצמו, כפשוטם של דברים. החידוש שעשה שליח הוא קצת דחוק. כאן מדברים שבאמת הוא שעשה את זה בעצמו. הקם לבי רבי מאיר, ורבי מאיר לוקה ומשלם איתלי, אז רק אם יש חיוב מלכות ותשלומים, סובר רבי מאיר שלא אומרים קם לבי רבי מאיר, מתחייב בשני החיובים. גם לוקה וגם משלם, אבל מת הוא משלם ליטלי. לגבי אם הבן אדם מתחייב מיטה, הוא לא סובר שיש שני עונשים. מה שהוא אמר שחייב שני עונשים זה לגבי לוקה, לגבי לוקה הוא משלם. שם יש לימוד מיוחד, אבל לגבי, על זה הוא אומר שחייב את שני העונשים. לגבי מיטה, גם הוא מודה שמתחייב רק במיטה פתום את השלומים. אז למה הברייתא מחייבת אותו לשלם ארבעה וחמישה, למרות שהוא התחייב איתה? כיוון דשני הני, שונה הדין של תובח בשבת או לעבודה זרה, דחידוש הוא שחידשה תורה בכנס. יש הבדל בין ממון לכנס. ממון זה חיוב הגיוני, כנס זה דבר חידוש. התורה כונסת, הרבה מקומות ראינו, כנס, אין לך אלא בחידושו. כנס, כשאתה מדבר על אדם שבר חלון, נשלם את החלון, זה דבר ממוני. אז אם כן, כאן אתה, זה לא חידוש, זה דבר פשוט. אבל כשהתורה נותנת כנס, שאיננו באותו יחס, מה ההבדל בין ממון לכנס? ממון זה שווי הדבר, כנס זה לא קשור לשווי הדבר, כן? לא קשור לשווי הדבר, נכון? אז עכשיו, קנה זה חידוש. עכשיו, גם בעבודה זרה, וגם בשבת, הוא אומר זה חידוש. מה זה ממון? שברת חלון, תשלם חלון. מה זה קנס? אחד שאנס אישה משלם 50. למה 50? זה קנס. לא נהוג. התורה קבעה. התורה קבעה ככה. אז זה לא ממון, זה קנס.
אבל בעצם זה גם בקבוע. קנס הוא גם בקבוע.
למה?
לא,
זה קבוע. ככה, יש דברים אחרים, צער, ריפוי, שבט ובושת, דברים אחרים. גם כאן צריכים לדון, אבל...
גם קבוע.
לא, שם באמת תלוי לפי... אבל מדברים על הכנס עצמו של 50 שקל, הוא אחיד. בת מלאכים, כל נערה מקבלת אותו סכום. זה כנס. אז הוא אומר... אז מה הוא אומר? כיוון דשני עני, הדין של תובח בשבת או לעבודה זרה, דחידוש הוא שחידשה התורה בכנס. הרי גם ארבע וחמישה זה לא ממון. הרי גנב שגונב צריך לשלם כמה אתה קרן. זה שהוא משלם זה שהוא בא ומשלם כפל, או ודאי ארבעה וחמישה, זה כנס. אז אם כן, זה חידוש. שהרי מהדין לא חייב לשלם, אלא גזירת מלך לחייב אותו. כיוון שכך סובר רבי מאיר, שגם זה התחדש בכנס. דאף על גב דה מיקטיל משלם. כלומר, כל הדין של קמלה בדרבה מיני, זה כשהוא מתחייב עונש מוות וממון, בא עונש המוות ופותר. אבל כאשר הוא מתחייב כנס, על זה לא נאמר שקמלה בדרבה מיני. רק בחיוב ממון הוא אומר שאין אדם מת וגם משלם. אבל אם בכנס זה משהו אחר. אומרת, זה ככה מסביר רבה. אומרת הגמרא, רבה הולך לשיטתו שלגבי כנס לא אומרים קמלה בדרבה מיני.
אבל הרב, מה החידוש פה שמורגים אותו אז הוא לא משלם?
איך?
אם מורגים אותו אז הוא לא משלם, הוא לא משלם.
קודם כל, לפני, יש לו רכוש. יש לו רכוש. אפילו אחרי. נכון, ודאי. או שאומרים לו, אדוני, לפני הכל תיתן את הכסף. אבל לא, גם לא מבקשים ממנו. יש לו רכוש, לוקחים את מה שצריך. אומרים ליורשים, חבר'ה, הרי היורשים לא מקבלים רק זכויות, גם חובות. אומרת הגמרא, רבה בשיטה הזאת, שאין אדם מת ומשלם לפי רבי מאיר, שהוא אומר, אני מודה שאם אדם חייב מיתת בדין הוא פטור מתשלום ממון, זה רק בממון, לא בכנס. רבה הולך לשיטתו, איפה ראינו? אומרת הגמרא, ואזדה, אזדה בארמית זה הולך, כן, אזיל, אזדה. רבה לטעמי, במקום אחר, דאמר רבה, שרבה אומר, היה גדי גנוב לו, לפני השבת. זאת אומרת, אדם גנב גדי, אז הוא התחייב כבר על הקרן. כמובן, גם על הקרן. על הקרן, מתי הוא גנב? ביום שישי. עכשיו, הוא טבחו בשבת. עכשיו, על הקרן הוא עשה את זה עוד ביום שישי. לא היה שם מיטה. אז שם זה ממון, קם לבדי רבה מיני, נכון? עכשיו, מה קרה בשבת? הוא הלך וטבח. כתוצאה מזה שהוא טבח בשבת, נגיד קודם, כתוצאה מזה שהוא טבח, הוא מתחייב ארבע וחמישה. אלא מה? הוא טבח בשבת, אז הוא חייב מיטה. בכל אופן, רבא אומר שהוא משלם גם ארבע וחמישה. למה? שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. הרי ארבע וחמישה זה כנס, וקרן זה ממון. אם הכל היה בשבת, הוא גנב בשבת ושחט בשבת, אז איידי שהוא נפטר על תשלום הקרן, אז הכל מתבטל, גם ארבע וחמישה, כי אין לך ארבע וחמישה בלי הקרן. אז אם באמת הוא היה טובח וגונב וטובח בשבת, אז הוא היה משלם ארבע וחמישה. למה? אז סליחה, הוא היה נפטר מארבע וחמישה. למה? מפני שעל ממון יש קמלה בדי רבה מיני. ובכלל ארבע וחמישה יש קרן שזה ממון, אז כיוון שהוא נפטר על זה, אז כל הקופה נופלת. אז הוא יהיה פטור. כאן מדברים, אומר רבא, אם הוא גנב ביום שישי, ואז הוא לא היה לו קמלה בדי רבה מיני על הקרן, ובשבת הוא השלים, אז אומר, חייב לשלם ארבע וחמישה. למה? שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. וחיוב ארבע וחמישה זה כנס. ובכנס מה עושה ורבא? כמו רבי מאיר, שלא אומרים קמלה בדי רבה מיני, רק לגבי ממון. אבל אם גנב וטבח בשבת, שחיוב הגניבה וחיוב שבת באים בבת אחת, וגם הקרן, היינו הממון, יתחייב בשבת, איך למשל דוגמה? כגון, נגיד, גרר את הגדי מבית הבעלים, הוא קודם, מה הוא עשה? הוא לא הרים את הגדי. אם הוא הרים, הוא עשה קניין. הוא גרר אותו מבית הבעלים, כן? או מה זה? כגון גרר תגדים את הלל שוט הרבים, פטור מתשלום הגדי. למה? שאם אין גניבה, אין תביחה ואין מכירה. כן. למרות שמצד חיוב הכנס לא אומרים קמלה בדרבה מיני, בכל אופן הוא נפטר מהכל, שאם אין גניבה, אם הוא פטור משלם את הקרן, אין גם תביחה ואין מחירה. אז ממילא, כיוון שחיוב ארבע וחמישה שהתורה מחייבת, יש בתוכו גם את הקרן. ואם נפטיר אותו מקרן גם, ויהיה חיוב, החיוב במקום ארבע וחמישה, שלושה וחמישה, ולא מצאנו חיוב כזה בתורה. זה מה שהוא אומר. אם כן, רבה לשיטתו שעל ממון יש דין קמלה מרבה מן אלף, אבל על קרן, על סליחה, על כפל או על כנסות אין דין ארבע וחמישה. ברשות הרבים. ושחט אותו, זאת אומרת, ושחט אותו. או בבית, לא חשוב, אפילו, זה כבר לא חשוב. אז השחיטה והגניבה היו בבת אחת. מה הוא עשה? הוא לא הביא אותו לבית, שחט אותו ברחוב. מה, מה? למה אין קניין? זה רק גזירה דרבנן. מותר לפי דין תורה לקנות למכור בשבת, אלא גזרו חז"ל כבר תקנה אחת הקדומות בימי עזרא, שזה נגרם על ידי מסחר. בעצם מדין תורה יש קניין, אפשר לקנות, למכור הכל. אלא חז"ל גזרו גזירה קדומה שדרך המשא ומתן אפשר להגיע חס ושלום לחילולי דורייתא, לרשום, הרי הסוחרים צריכים לעשות רשימות. אבל מה כאן, מה העניין? אם הוא היה מגביה את את הגדי בתוך הבית של הבעל, אם הוא קנה, אז כבר הוא חייב בקרן. אחר כך הוא הלך לרחוב ושחט, אז כבר זה כבר איסור דאורייתא שהוא עבר, אז אין, אם אתה פותר אותו, סליחה, אם את כבר אין קרן, לא, אז במקרה כזה, אם הוא הגביע אותו, אז הוא התחייב כבר על הקרן, בעצם על הכפל. ואחר כך שהוא שוחט אותו, אז אנחנו באים ואומרים, אין, קמלה דרבי מיניה, הוא פטור על הצד הממוני שלו. אז ממילא גם נפטר על ארבע וחמישה, כי אין ארבע וחמישה בלי קרן. אבל כאן מדובר שהוא גרר, אז הוא לא קנה אותו. מתי הוא קנה? הוא גרר אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, בו ושחט אותו. אז מה קרה כאן? אז עכשיו, עוד פעם. אבל אם גנב וטבח בשבת, כן, שחיוב הגניבה והחיוב השבת באים כאחד, נגיד שגררת גדי לרשות הרבים, כן, זאת אומרת שהוא, מה הוא עשה כאן? הוא גנב, מתי הוא זכה בגניבה? בזמן שהוא הוציא אותו לרשות הרבים, כן, ואז באותו רגע קודם כל הוא התחייב, הוא קנה את הבהמה, נגיד לצידי רשות הרבים, וגם הוא עבר על איסור שבת. נעזוב רגע את השחיטה, לפני שהוא שחט, עצם הקניין שלו בגדי, כל עוד שהוא גורר הוא עוד לא קנה אותו. ברגע שהוא הוציא רשות הבעלים, ראינו כבר למעלה, לצידי רשות הרבים הוא קונה. על ידי זה הוא זוכה גם כן בגדי, ובאותו שבת, באותו רגע הוא חייב באיסור שבת, כי יש כאן הוצאה. אז הוא, כן, פטור מתשלומי הגדי, וכן, ואם הוא שחט אותו, אז הוא גם נפטר מהכנס. למה? לא אומרים קמלה דרבה מיניה לגבי כנס. לא אומרים קמלה דרבה מיניה. שאם אין גניבה, אין תביחה ומחירה. הגמרא מביאה דין דומה, שאומר רבא, ואמר רבא, היה גדי גנוב לו. כן? נגיד, הוא הגביע את הגדי בתוך, הרי הגבעה קונה בכל מקום. אתם יודעים, משיכה לא קונה בכל מקום. לכן אם הוא גורר את הגדי, לא נקנה. מה יהיה? הוא נכנס לבעלים לבקר בתור אורח. הוא רואה גדיר נחמד, מחביא אותו תחת המעיל שלו, ברגע שהגביע אותו, קנה אותו. גנב, זה כבר נקרא גנב. עכשיו הוא רוצה לצאת, והוא לא יודע איך לצאת, שלא ירגישו בו, אז הוא עשה מחתרת, כן? נכנס אל הבית ברשות בעל הבית, התמין גדי בתחת בגדם, ועכשיו כשהוא יוצא, הוא רוצה לצאת במחתרת. עכשיו מה יש במחתרת? במחתרת יש דין כזה, שדמו מותר. אם במחתרת ימצא הגנב, אין לו דמים. כלומר, העובדה שהוא במחתרת, זה כאילו דין מוות באותו זמן. אפילו אם לא יהרוג אותו. אבל יש היתר להרוג אותו. למה? כי גנב שבא במחתרת, זה, אנחנו אומרים, הקם להורגך, השכם להורגו. הוא הולך בשיטה כזאת, הוא כזה מתוחכם שאם מישהו יפריע לו, עד שהוא בנה את המחתרת הזאת, נגיד הוא עשה עבודה שבועיים קודם, עשה מחתרת. הוא נכנס הבית, עכשיו הוא בא, הוא מכיר אותו. הוא נכנס, שם תגדי ובורח מהמחתרת הזאת שהוא בנה. עכשיו, ברגע שהוא נכנס למחתרת, בו ברגע הוא מתיר את דמו. אז בעצם זה כמו אדם שחייב מיטה. אפילו אם לא הורגים אותו, מה? כן, הכל נובע מדין רודף, כי הקם לא, כי אנחנו אומרים חזקה, שאם בעל הבית ננסה למנוע אותו, הוא יקום עליו. אז הקם לא הורגך. זה התורה, אם במחתרת מצג גנב, אין לו דמים. אם בעל הבית ירוג אותו, אין דמים.
אפילו אחרי כזה שנכנס הבית ברישות.
כן, בגלל שהוא יתאמץ במחתרת, הוא לא יוותר על הטרף שלו. אומרת הגמרא, וטבחו, אז מה אומר? ואמר רבא, היה גדי גנוב לו. הוא נכנס לבעל הבית ככה, רגיל, והוא לקח את הגדים מתחת לבגדים. עכשיו לברוח, הוא בורח דרך המחתרת, והוא טווחו תוך המחתרת, אז הוא חייב לשלם 4.5. למרות שבתוך המחתרת יש לו דין של כמו מיטת בית דין, זה לא פותר אותו. למה? שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור מחתרת. מתי הוא קנה את הגדי? ברגע שהוא הגביע אותו ושם אותו מתחת לבגדים, הגביע אותו, הגבעה קונה בכל מקום. אז כיוון שזה לא היה יחד, באותו רגע הוא התחייב כבר על הדמים. עכשיו על 4.5 אמרנו שאין קמלה ברירה במיני. מיטה לא פותרת בכנס, רק בדמים. בדמים עדיין לא היה חייב מיטה. כי הוא יקביע את זה בבית הבעלים. הנה אותה שיטה של רבא, שהכנס הוא, האתר של קמא לבני רבא מיני זה רק כלפי הממון ולא גם כלפי הכנס. שכיוון שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לסור מחתרת, למרות שהתביחה הייתה במחתרת ושם הוא חייב מיטה, זה צריך להיות קמא לבני רבא מיני, הרי רבא סובר שלגבי כנס לא אומרים קמא לבני רבא מיני. אז אם כן, אך אם הוא גנב וטבח במחתרת,
פטור.
למה? שאין תביחה, אם אין, הרי על הגניבה הוא נפטר, מדין קמלה בן רבא מיני, כי כלפי ממון, על הגניבה עצמה הוא כן פטור. אז אם אין ממון של קרן, אז גם אין 4.5. זו אותה שיטה. לכאורה שואלת הגמרא, למה רבא היה צריך להגיד את שני המקרים? היה גדי גנוב והמקרה הקודם עם המחתרת, והמקרה הקודם גנב וטבח בשבת, כן? היה גדי גנוב וטבחו בשבת, קודם שיבוא איסור שבת, אבל גנב, למה צריכים את שני המקרים? זה אותו רעיון. מה הרעיון של רבא? שקם לבדי רבא מני מועיל, פותר אותו על ממון, לא על כנס. בעצם הפרינציפ קיים בשתי החלקים, למה הוא צריך, עונה הגמרא, תשימו לב חידוש יפה מאוד. הוא צריכה להגיד את שני הדינים. יש מעניין שבת, אם היה אומר רק את הדין גנב וטבח בשבת, שהוא פטור, למה? בגלל שהוא נפטר על הממון, אז כבר אין לנו 4.5. הייתי אומר, משום די סורה, איסור עולם, שבת, הרי שבכל שעה שיעידו עליו, אפילו בעוד שבועיים, יבואו ויגידו, אנחנו ראינו ועזרנו אותו, שהוא לפני שבועיים, לפני חודשיים, הוא חילל שבת, אז תמיד יש עליו דין מוות. אפילו שעבר שבועיים, אין התיישנות. אז ברגע שיבואו עדים ויעידו, אז לכן קם לבני רבא מן איזה מין פטור מאוד מאוד מחודש, כשיש עליו שוט כזה חריף שאפילו בעוד שבועיים, אפילו בעוד חודשיים, בעוד שנתיים יבואו ויעידו, הוא יהיה חייב מיטה. אז כאן עונש כזה חמור פותר מממון, אבל הייתי חושב במחתרת, הרי זה רק אותם שניות שהוא עובר במחתרת, ברגע שהוא יוצא מהמחתרת אפשר להרוג אותו. אז אולי מיטה כזאת לא פותרת, זה לא כזה טוטלי, אז לכן הוא כותב גם הדין במחתרת, בואו נראה. וצריכה דיאש מינן רק שבת משום די איסורה איסור עולם. אז לכן זה פותר אותו קם למדרה במיני. אבל במחתרת די איסור שעה הוא רק בזמן שהוא במחתרת. אחרי שהוא יצא אסור להרוג אותו. אימה, לא, אין דבר כזה פטירת ממון. כמה שמלן שגם שם. ואם נגיד ההפך, אז בוא נכתוב מחתרת וקל וחומר שבת. ויאש מינן. דין של מחתרת, משום דמחתרתו, זוהי התרעתו. זאת כלומר, יש חומרה במחתרת שאין בחילול שבת. במחתרת לא צריך להתריע. כל בן אדם שחייב מוות או עונש גופני, צריך להתרות בו. יש מקרים בודדים, עדים זוממים ראינו, שאין התרעה. גם הגנב שבא במחתרת, לא, אין התרעה. באת במחתרת, מחתרתו היא התרעתו. אז הייתי אומר, אולי כאן, אם היו כותבים שרבא אומר שמיטה איננה, שאינה, שהיא רק פותרת ממון ולא כנס, הייתי אומר דווקא במחתרת, שזה עונש חמור מאוד. אז הייתי אומר שפותר. למה? כי לא צריך התראה, אבל שבת או כל איסור אחר שצריך התראה. אז סימן שהעונש הוא קצת פחות. תראו בפנים. ויש מינן מחתרת, משום זה מחתרתו, יתרתו, הבעל הבית יכול להרוג אותו בלי להתרות בו. זה נקרא מיטה חמורה, אין לו צ'אנס. אבל בשבת בעיה התראה, הייתי חושב, אימא לא, שבזה לא אומרים שחיוב מיטה פותרו מממון. צריכה, לכן צריך. להביא כאן את שני הדברים. אומרת הגמרא, באה הגמרא מביאה דין דומה של רב פאפה. אמר רב פאפה, הייתה פרה גנובה לו. הוא טבחה בשבת, הוא גנב לפני השבת את הפרה. הגמרא תשאל, רגע, זה אותו דבר מה שאמר, מה שאמר עכשיו רבא. רק קודם גדיב, עכשיו פרה. אז הגמרא תשאל, מה, אולי תגיד לי את כל המקרים בגן החיות, פרה, גדי, עז. אני כבר מקדים את המוחה. אז אומר רב פאפה, דין דומה. קחו בחשבון שרבא קדם לרב פאפה. אמר רב פאפה, הייתה פרה גנובה לו, מתי? לפני שבת הוא גנב. ומתי הוא החליט לעשות את החיסור? הוא אומר, בשבת אף אחד לא בודק, הוא טבח אותו בשבת. חייב, למה? הוא חייב 4 ו-5. אין כאן דין שקם למדי רבא מיני. הוא סובר כמו רבא. למה? היא קם למדי רבא מיני, מה מועיל על מה? על ממון ולא על כנס. מתי הוא התחייב כנס? בשבת. אבל על הממון הוא התחייב קודם, לכן זה לא פותר. הייתה פרה גנובה לו, הוא טבחה בשבת, חייב, שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. כן? בשבת הוא התחייב 4 ו-5, שהרי הוא סובר כרבא שאין מיטה פותרת דין קם לבני רבא מיני בכנס, אבל אם הייתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת, יוצא, מה, הוא היה לו פרה שאולה, והוא החליט לגנוב את הפרה, ויגיד לבעל הבית שגנבו לו את זה. עכשיו, מה הוא עשה? הוא גנה, החליט, עשה את זה בשבת. אז הגניבה והטביחה באו בבת אחת, כי בשבת הוא עשה את זה. במקרה כזה, פטור. למה? כי חל קם לגנדרה במיני על הקרן, על הממון, אז כבר גורר גם את 4 ו-5, כמו שהסברנו, שאין 4 ו-5 בלי קרן.
מה עושה בשבת שהפך את זה משאלה ל...
השחיטה, הוא גנב את זה. זה עצמו השחיטה, היא הגניבה. אז זה כבר גורם את הגניבה, אבל כאן נעשה הגניבה והשחיטה בבת אחת. אז אין כאן ההגדרה שמיטה פותרת רק קם לבני רבא מיני בממון ולא בקרן. כי כאן זה פעל גם על הממון, ממילא זה פועל גם על הקרן, כמו שהגדרנו כאן. או, יפה מאוד. אמר לי, ברוך שכיוונת, צביקה. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי. וכי רב פאפה פרעת על השמינן. עוד מעט תמנה לי את כל טבלת הבהמות הטהורות. הבנתי, פרינציפ, תמשיך הלאה. מה אתה מביא לי כאן?
אולי פרה הוא יכול להשתמש בה לכמה?
מה מלמד אותנו? אומרת, בוא נראה. אמר לי רב פאפה שאולת על השמינן. או... יש כאן חידוש נוסף, מה החידוש? שאולה. כן? שהוא פטור מדמי עצק, כדעת החמינה, הועיל ואמר רב פאפה. במסכת בבא מציע, הוא אומר לגבי שואל, משעת משיכה הוא התחייב לה במזונותיה, אך הנמי משעת שאלה. התחייב באונסיה, אם ננסה הפרה, חל חיוב התשלומים רטרואקטיבית משעת השאלה, יוצא שחיוב הקרן חל לפני השבת. ברגע, מתי עוד קודם, וחיוב התביכה ומחירה בשבת, אז לכאורה הוא היה צריך להיות חייב ארבע וחמישה, כן? היה כבר לפני השבת, וכשתבחה בשבת התחייב בתשלומים, למה? כי חיוב המיטה הוא לא בא יחד עם חיוב התשלומים. זאת אומרת, מה פותר מיטה? את הממון, לא את הכנס. אז כיוון שמדברים כאן בשאלה, אז הייתי חושב שההתחייבות הממונית שלו ברגע שקורה פנצ'ר, זה לא מאותו רגע שקרה פנצ'ר, מרגע ששאלת. אז מתי זה היה שאלת? לפני שבת. ואז בעצם אתה נפטר, כי עשית כאן מעשה של התחייבת בו מיטה. אז זה פתר אותך מהקרן, פותר גם מארבע וחמישה כמה שמלן, שכיוון שכל זמן שהוא לא שחט הפרה, כל זמן שהפרה קיימת, אין השואל יכול להחזיר דמיה, אלא מה הוא צריך להחזיר? דווקא את הפרה עצמה. יוצא שחיוב תשלומי הגזלה נכון. הכסף הוא יכול לעשות קומבינות, אבל הפרה, כל עוד שהיא קיימת, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, השאלת לי פרה, מוצא חן בעיניי, כך 10,000 שקל, זה השווי שלה. לא, הוא חייב להחזיר אותה. לכן עם טווחה בשבת פטור, כיוון שחיוב המיטה והממון באים כאחד. כלומר, הפרה עצמה היא הממון שהוא חייב להשיב אותה. נכון, ההתחייבות שלו העקרונית היא מרגע שאלה, אבל כיוון שהוא לא יכול להחזיר לו ממון על סמך שהוא אומר, אני נותן לך כסף, לכן זה נחשב כאילו הכל נעשה בשבת. אומרת הגמרא, כיוון שדיברנו עכשיו סוגריים בתוך סוגריים, תראו למה מסכת כתובות נקראת ש"ס קטן. נכנסנו כאן לסוגיות של נזיקין, כן? אנחנו יצאנו מנושא של כתובות, הרבה סוגיות באות כאן. אומרת הגמרא, כיוון שבאנו דברי רב פאפה, הגמרא מביאה דעה, מה שהוא אמר, ממתי מתחייבים, מאיזה רגע מתחייב השואל, מרגע השאלה. וראינו שלגבי החיוב הממון, זה רגע השחיטה. אומרת הגמרא, מתי התחייבות השואל? האם בזמן האונס או בזמן השאלה? אמר רבה, הניח להם אביהם פרה שאולה. יורשים. אז מותר להם, נגיד הוא שאל את זה לחודשיים, אותו דבר מכונית, משתמשים בה כל ימי שאלתה. מותר להם עד סוף זמן השאלה. למה? יורש הוא ממלא מקום אביו. כל מה שהיה לאביו זכות, הם מקבלים. היה לו זכות בפרה עוד שבועיים, יכול להשתמש. ואם מתה, אין חייבים באונסה, אבל יש להם זכות. האבא בתור שואל כל ההתחייבות שלו, לא רק בגניבה ועבידה, אלא גם כן באונס, הם פטורים מן האונס. למה? כי הם לא קיבלו חיובי שואל. ואם לא ידעו שהפרה היא שאולה, אלא כסבורים של אביימי, וטבחוה ואכלוה, משלמים דמי בשר בזול. כלומר, עוד יותר פותרים אותם. לא כמה ששווה באטליז, אלא אנחנו, שיעור כמה שהם נהנו מאכילת הבשר. פותרים אותם. זכות היתומים. ואם הניח להם אביהם אחריות נכסים, זאת אומרת קרקעות, חייבים לשלם את השווי. אין להם את הפריבילגיה הזאת של רק כמה נהנתם. אומרת הגמרא, מה פירוש הדין האחרון, אם הוריש להם אביהם קרקעות חייבים לשלם? איקא דמתנא לה רישא. יש למדו את זה לתחילת דברי רבא, שכשידעו שהפרה שאולה, שאמרנו ברישא, ואם היא מתה הם פטורים באונס. על זה מוסיף רבא, שאם הניח להם אביהם קרקעות, חייבים לשלם. למה? כי הנכסים השתאבדו כבר מרגע שאילה. לכם משלם. יש זה אחד, לומדים את זה לדין הראשון. ואיקא דמתנא לסיפא. יש שפירשו שהדין הזה הולך על הנאמר לגבי הסיפא של רבא. שאם חשבו הבנים, שמה? מה אמרנו בסיפא? אם הם חשבו שהפרה של מי? של אבא שלהם. כך אמרנו, כן? וטבחוה וחלוה, אז מה אמרנו? חייבים שזה בשר בזול. אמר רבא, על זה אמר רבא, לא על הדין הראשון. לכאורה על זה הדגיש רבא שאם השאיר להם ארבע קרקעות, שהוא קורא לזה שיבוד נכסים, איך הוא קורא לזה? איך? אחריות נכסים, שזה הכוונה קרקעות, חייבים לשלם את דמי כל הפרה. לא רק דמי בשר בזול. למה? כי האבא בעצם פשע בזה שהוא לא אמר להם שזה לא שלו, אז חל חיוב אחריות על כל נכסיו. אומרת הגמרא, מה דמתנא לרישא, מי שפירש שהדין אמר יש הכל שכן הסיפא, שהרי אם כשמתה הפרה באונס אחרי מותו סובר אבא, שנשתבדו הנכסים של האבא, וצריך שלם, ודאי אם האבא פשע בזה שלא סיפר לילדים שהפרה שאולה, אז ודאי, ולכן הם טבחו, ודאי שהנכסים משתאבדים. אומרת הגמרא, הוא פליגה, כן? הוא פליגה, אומרת הגמרא, הדין הזה פליגה, ש... או... שחיוב האונסים רק בשעת האונס, ולא למפרע בשעת השאלה. לפי רב פאפה באמת, כיוון שהחיוב חל רק בזמן האונס, ובשעה זו הייתה בימה ברשות הראשיים, לא השתבדו נכסי אביהם לכך. ומאן דמתנא לסיפא, מי שאומר על הסיפא, אז נכסים משתבדים, כי יש כאן פשיעה, אבל הרישא שזה אונס לא... עכשיו, הגמרא חוזרת למעלה לדף למד א', מה? שכחנו כבר איך התחלנו. אצלנו המשנה אומרת שמי שבא לאחותו משלם קנס. והגמרא שואלת, הרי במסכת מכות פרק ג' למדנו שמי שבא על אחותו לוקה, אז תחליט, לוקה או לא לוקה. אז ראינו כמה תירוצים. תירוץ אחד שאמר רבי יוחנן כאן, שיתרו בו כאן שלא יתרו בו. אם לא, אצל משנתנו שלא יתרו בו, אין מלכות, משלם. שמה יתרו בו, אז כן, יש מלכות. ויש שיטה אחרת שאומרת, משנתנו, זאת אומרת רבי מאיר, שחייב גם על... גם תשלום וגם זה. והמשנה שלנו מתייחסת לנושא של ממון, אז הוא משלם. כך למדנו למעלה, כן? אז אמרנו כמה תירוצים. רבי יוחנן תירץ, מי שזוכר בדף למד ב', שהמשנה עוסקת בשוגג שלא יתרו בו, ולכן הוא לא חייב מלכות, וריש לקיש תירץ, שיטת משנתנו כמו רבי מאיר, שאומר שאדם שחייב מלכות וממון משלם את שניהם, מקבל מלכות ומשלם. עכשיו הגמרא תסביר למה כל אחד מהחכמים לא סובר כחברו. רבי יוחנן תרץ, משנתנו מדברת שלא יתרו, אז אין מלכות, משלם ממון. שמה כן יתרו, אז אין ממון, יש מלכות. ואילו ריש לקיש אומר, משנתנו כמו רבי מאיר, שמשלמים את שניהם. למה ריש לקיש לא סובר כרבי יוחנן, או יותר נכון גם כן, למה רבי יוחנן, כל אחד מחפש דרך אחרת? למה התירוץ של רבי יוחנן לא טוב לרבי שלקיש? לכן ההפך. בשלמה רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש, שמשנתנו סוברת כרבי מאיר. פשוט מאוד, רבי מאיר זה דת יחיד. חכמים אומרים, אין דבר כזה. כדי רישתו, רישה אחת הוא חייב ולא שתי רישויות. אז יחיד ורבים הלכה כרבים. רבי יוחנן מעדיף להיצמד לדת חכמים מאשר לדת רבי מאיר. אז זה ברור. אז רבי יוחנן מובן. בשנמר רבי יכול לומר כריש לקיש, למה... דקמו קמלה כרבונון, הוא רוצה להעמיד כדעת רבים, אלא ריש לקיש, מה הייתה מה לא אמר כרבי יוחנן, למה ריש לקיש לא אומר כרבי יוחנן שמדובר שלא יתרו בו, היה יכול להעמיד את המשנה כחכמים, אשר להעמיד כמו רבי מאיר, שזה דת יחיד, למה הוא לא עושה את זה? אמר לך, כיוון דאילו עתרו בי פטור, כי לא עתרו בי נמי פטור. למה? יש כלל. רבי יוחנן אומר, אנחנו תכלס, התחייב מלכות או לא התחייב מלכות? התחייב מיטה או לא התחייב מיטה? ריש לקיש אומר, לא, הפוטנציאל, זה עבירה שאפילו בשוגג. עצם העובדה שיש על זה עונש מוות או עונש מלכות, זה קם למדרה במיניו, כדי רישתו לא שתי רישויות.
בשוגג אין לו עונש מיטה, יש לו...
אבל כיוון שאם הוא יעשה את זה במזיד, המעשה... אז זהו, אז ריש לקיש טוען, כיוון שהמעשה יכול להגיע במקרה של מזיד למיטה, או במקרה הזה שלנו למלכות, הוא כבר נפטר. אומרת הגמרא, איפה אנחנו רואים את השיטות האלו שהוא סובר? רבי יוחנן אומר, אנחנו לא מדברים על, איך אומרים, משהו, מה וירטואלי או פוטנציאל. אנחנו אומרים, למה זה? התחייב מלכות, לא התחייב מלכות. ואילו ריש לקיש אומר, עצם העובדה שהוא יכול להתחייב אם הוא יעשה במזיד. אז דו לתמיו, דחיית הרב דימי, שהגיע הרב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, הרי רבי יוחנן ריש לקיש חיו בארץ ישראל, היו נחותאי שבאים למסור את המסורות של ארץ ישראל מבבל. כשהם באו לבבל, אמר, חייבי מיטות שוגגים וחייבי מלכות שוגגים, אז בזה, כן?
ודבר אחר,
כלומר, הם גם התחייבו ממון, אחד חייב מלכות וממון, השני חייב מיטת בית דין וממון. מחלוקת רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר חייב, וריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, דעלו עטרו בי, לא יתרו בו. אז יוצא שהוא לא נהרג, אפילו שהוא עשה במזיד. אז בפועל לא מוצאים עליו גזר דין מוות, לכן הוא לא נפטר. הוא לא יכול לאכול את העוגה, להשאיר אותה שלימה. מה, אתה לא מחפש זכויות. אם הוא הולך למות, אתה אומר, הוא קיבל עונש חמור, בוא נפטור אותו מהממון. אבל אם הוא לא מקבל את העונש, אפילו שהוא עשה במזיד, רק לא היו עדים שיתרו בו, אז כבר ספק, הוא יכול להגיד, הייתי שוגג, לא ידעתי. אז הוא אומר ש... אז הוא חייב, דלא עטרו בי. אז הוא לא נפטר. ריש לקיש אמר פטור, כיוון דאילו עטרו בי היה פטור, למה בגלל שום קם לרבה מיני, כאילו עטרו בי נמי פטור. הגמרא מביאה קושיות שהקשו רבי יוחנן ריש לקיש זה על זה, ומתוך כך נראה איך הם מפרשים את הפסוק שממנו לומדים קם לרבה מיני. אומרת הגמרא, אי טיבי ריש לקיש רבי יוחנן, כתוב, זה למדנו למעלה, כי נצאו אנשים לקפו אישם ויצאו ילדיה, אז מה אמרנו כאן? ולא יהיה אסון, כן? אז מה הדינו? מה אליו? אסון ממש. אז זאת אומרת, מה זה אסון שאישה מתה? מה קרה? אדם רצה להכות בן אדם אחר, התכוון להרוג אותו. ועכשיו אישה התערבה, נגיד זה אשתו, ו... במקום להרוג את זה, הרג אותה. יש מחלוקת עקרונית שלמדנו אתמול, התכוון להרוג את זה והרג את זה, אם חייב או פטור. לפי חכמים, חייב, העיקר שהתכוון להרוג מישהו והרג, חייב. דעה שנייה אומרת פטור. עכשיו, מה קרה? התורה אומרת שאם הוא התכוון להרוג את זה, ואישה קיבלה את המכה והייתה בהיריון, אז אם היה אסון, אז הוא לומד את זה כפשוטו, אסון ממש. היינו שלא מתה אישה, אז אמרה תורה שבגלל זה חייב המכה לשלם עבור דמי הולדות. משמע שאם היה אסון שמתה אישה, גם אם היה זה בלי התראה, לא היה המכה מתחייב לשלם דמי הולדות, למרות שהוא היה נפטר, כי לא יתרו בו. אין בו עונש מוות. אז מוכח שזה בדיוק כמו רבי יוחנן. רבי יוחנן לומד את הפסוק כפשוטו. זאת אומרת שאנחנו לומדים מזה, מוכח שחייבי מיטות שוגגים פטורים מתשלומים. לא כדברי, כדברי ריש לקיש, לא כדברי רבי יוחנן. עונה הגמרא, אז זה שואל ריש לקיש לרבי יוחנן, איך אתה אומר שבאמת, שרק אם בפועל הוא מתחייב מיטה, הוא נפטר מהממון, הרי כאן דווקא בגמרא אנחנו רואים, ולא יהיה אסון, אז הוא משלם, אבל אם יהיה אסון, הוא לא משלם, אפילו שהוא לא יוציא אותו להורג, כי לא יתרו בו. אז קשה על רבי יוחנן, עונה הגמרא ואומרת, לא, זה לא הפירוש באסון למיטת האישה, אלא מה שנאמר לדין האסון. כלומר, האסון זה חיוב המיטה שיש לקיים במכה. אם אין הורגים בפועל את המכה, בין אם מחמת שלא מתה אישה, בין אם מתה, אך ועל המכה היה שוגג, או שלא חייב לשלם המון. זה כמו שרבי יוחנן אומר, הוא אומר, מה זה לא יהיה אסון? בין אם הוא שוגג ובין אם לא יתרו בו, אז הוא באמת משלם את הממון עבור הוולדות. אבל אם הוא כן מת בפועל, אז הוא פטור, זה כדברי הרבי, כך הוא מפרש. איקא דאמרי, כאן ראינו שריש לקיש שואל הרבי יוחנן מהפסוק, והוא תירץ את המילה אסון באופן אחר. עכשיו זה בדיוק ההפך. איקא דאמרי, שאומרים ההפך, שלא ריש לקיש שאל לרבי יוחנן. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, כתוב לא יהיה אסון אנו שיענש, מה אליו? לדין אסון, לא לאסון בפועל, אלא לדין אסון. זאת אומרת, כיוון שבפועל הוא לא נהרג, אז הוא חייב לשלם, כמו שרבי יוחנן אומר, אין כאן וירטואלי, אלא אם הוא חייב מיטה, הוא נפטר ממון, לא חייב לו. אז עונה לו ריש לקיש, לא, כאן מדברים על אסון ממש. כלומר, אם האישה לא מתה בכלל, אז חייב הנוגב בדני ולדות, אבל אם מתה אישה, אפילו אם היה שוגג או שלא יתרו בה, הוא פטור. כלומר, מה שהיה קודם, העמדה, ורבי יוחנן הפך את זה לדין אסון, עכשיו בדיוק ההפך. רבי יוחנן מתחיל עם דין אסון, וריש לקיש מעיד על אסון.
זה
הדין. הדין, כן. אז זה בכל מקרה. אמר רבה. הגמרא מביאה רבה, לא ייתכן לומר כמו רב דימי שהם נחלקים בדין חייבי מיטות שוגגין. אמר רבה, מי כלמאן דאמר, וכי ייתכן להגיד שיש מי שסובר שחייבי מיטות שוגגין חייבים בתשלומים? ותנא דבי חזקיה. מי זה תנא דבי חזקיה? חזקיה היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, של רב חייא, סליחה, ישירות. הברייתות של רב חייא הם הכי הכי חזקות, קשה לחלוק עליהם. אומרת הגמרא, האם אתה רוצה להגיד שריש לקיש רבי יוחנן טוען שאין דין קמלה בדרה במיני במקרה של שוגג? ומי כלמנדה אמר חייבים בתשלומים? ותנא דבי חזקיה, כתוב בתורה, מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת. משמע שרק מכה בהמה משלם, ומכה אדם נהרג ולא משלם. אז יש כאן עקש בין מקרה אם אדם מכה בהמה הוא משלם המון. אם הוא מכה אדם, אז יומת ולא משלם. אז יש כאן עקש בין המציאות של אדם שהורג בהמה לבין הורג בן אדם. נכון, יש הבדל בדינים, זה משלם תשלומים וזה מקבל עונש מוות. אבל מזה לומדים בהקש שהצמידו אותם יחד, מה מכה בהמה לא חילקה בו התורה בין שוגג לבין מזיד, לא בין מתכוון לבין שאינו מתכוון, כידוע, המזיק חייב בין ער, בין ישן, בין שוגג ומזיד וכולי, בין יריד דרך ירידה, בזמן שהוא מוריד את היד להקות ובין דרך עלייה, בכל מצב אנחנו לפוטרו ממון, כן, אלא לא פותרים אותו ממון, אלא מחייבים אותו ממון. אין פטור בממון שוגג, עשיתי בלי כוונה, שברת חלון, לא מעניין אותנו, אתה תשלם. בכל מקרה, אף במכה אדם שחייבת אותו מיטה, לא תחלוק בין שוגג במזיד, בין מתכוון שלא מתכוון, דרך ירידה, דרך עלייה, לחייבו ממון. אתה לא יכול לחייב אותו ממון, רק אפילו שהוא היה שוגג, שאז במיטה לא מחייבים אותו מוות. ואותו דבר, אם קרה ההבדל בדרך ירידה לעלייה, אתה לא מחייב אותו מוות, אבל את הממון אתה משאיר כמו במכה בהמה, אתה משלם. אלא כן, חייבו ממון, אלא לפטרו ממון, זאת אומרת, בכל מקרה אתה פותר אותו מממון. אז לכן שואלת הגמרא, איך אפשר להעמיד מחלוקת ריש לקיש רבי יוחנן בצורה כזאת? אלא כי עת הרבין, כשבא הרבין מארץ ישראל לבבל, אמר, מחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, לא כמו שאמר רב דימי בשאלה, האם בדיני מיטה אנחנו אומרים קמלה בדרה במיני, האם הוא חייב על שני העונשים או לא שני העונשים, אלא כי עת הרבין אמר, בחייבי מיטות שוגגים כולם הלא פליגי, שפטורים, שכשם שהוא פטור, אם בפועל הוא הרג, היא חייב מיטה, אפילו גם בשוגג הוא חייב, כולם עודים מזה. כולם הלא פליגי, דפטורים עם המון. כי פליגי, שוגג, בחייבי מלכות שוגגים ודבר אחר, לגבי מלכות, וממון, על זה המחלוקת שלהם. רבי יוחנן אמר, חייב לשלם, והוא לא נפטר, למה? משום קמלם דרבה מיני, שרק חייבי מיתות התקיש, מכה בימה למכה אדם, אבל חייבי מלכויות לא התקיש. ואילו ריש לקיש אמר, גם מי שמתחייב מלכות, בשוגג שבפועל הוא לא מקבל מלכות, בזכות זה הוא נפטר על הממון, שפירוש ריבתה תורה חייבי מלכות כמו חייבי מיתות. איפה? היכן ריבתה תורה? אמר אביי, עתיה הגזרה שווה רשע רשע. ידוע שבמוות כתוב רשע ובמלכות כתוב. איפה כתוב במוות? לא תיקחו נפש, כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות. ולגבי מלכות כתוב, והיה עם בין עקות הרשע, אז נאמר רשע בשוגג, נאמר רשע במזיד. אז אם כן, אז כמו שאתה אומר במיטה, אין לנו לחייב אותו ממון, אף אותו דבר במלכות. ככה מסבירה הגמרא, כן? ריש לקיש אומר, רבי יוחנן אומר, מה שהתורה פטרה זה רק במיטה, במלכות לא. וריש לקיש טוען שגם במלכות פותרים אותו. רב אמר, עוד שנייה אנחנו גומרים, רב אמר, באמת לא צריך להקיש חייבי מלכויות, חייבי מיטות, אלא כשם שמכה אדם שחייב מיטה, אנחנו למדנו גזירה שווה ממכה בימה, כך חייבי מלכויות נלמדים במכה בימה. דעתיה, מכה מכה. אמר לי רב פאפה לרבה, לאיזה פסוק אתה מתכוון שכתוב תיבת מכה שבו אנחנו אומרים אצל מיתה? אילי מה מכה בימה ישנו אינה מכה אדם יומת, היי בקטל הכתיבה. על איפה אתה מדבר? אלא על מלכות, אלא היי מכה ומכה נפש שלמנה נפש תחת נפש. וסמיך לי ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו, הכוונה שברגע שאדם מכה את חברו, הוא לוקה בבית דין, אז החיוב מלכות הוא שווה למכה בימה, להגיד שחייבי מלכות שוגגים, ואם יש ממון, פטורים את השלומים, כשם שבמכה בימה לא חילקנו בין שוגג למזיד, גם אותו דבר. שואלת הגמרא, איפה מכה מכה? הרי לא כתוב אצל איש כי ייתן מום בעמיתו המילה מכה. לא כתוב שם בכלל המילה מתה. אומרת הגמרא, נכון, לא כתוב המכה, גזרה שווה זה לא תמיד צריך להיות המילה, אלא הרעיון, כמו שבשב הכהן, מי שזוכר, הוא בא הכהן, צריך להיות הרעיון, אנא, קעקה גם רינן, אין כוונת רבה שהתיבת מכה, שצריך להיות שתי מקומות, עניין העקה, שואלת הגמרא, איך אפשר להגיד, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, עוסק בעניין מלכות, והכי כתיב בחובל מחברו כתיב, וידוע מי שחובל בחברו לא מקבל מלכות, אלא משלם ממון, כן? וחובל חברו בר תשלומים הוא, ולא מקבל מלכות, אומרת הגמרא, כן, הפסוק מדבר גם על מצב שהוא חבל בחברו ואין בו שווה פרוטה. אז אם כן, אם אינו עניין להקעה שיש בו שווה פרוטה, שהוא כן חייב בתשלומים ואין מלכות, תן אותו לכתוב שבר תח שבר עין תחת עין, זה לגבי ממון, תנאו עניין, ואיש כי ייתן מום בעמיתו להקה שאין בה שווה פרוטה, ופסוק זה הוא קש למכה בימה, כשם שמכה בימה חייב ממון, כך מכה אדם באמת לעולם פטור מממון, ואף אם היה שוגג, אין עליו חיוב מלכות בפועל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשה ומרצח.